אני רוצה לשתף אתכם בדימוי שנתן לי מישהו בשיעור בבית שמש על קריאה. ניסינו פה קצת בשיעור הקודם לדון קצת בסימבוליקה של הפעולה הזאת, מה משמעה. בשיעור בבית שמש מישהו אמר לי את הדימוי הבא, זה כמו סריטה למכונית. לא צריך להוסיף על זה כלום, מכונית חדשה, כן? עכשיו, אני אשתף, מי שרוצה להבין את הדימוי, אולי הספר הזה מוכר לחלק מכם, ספר אנתרופולוגי על הלכות האבילות, קץ החיים. אני נורא לא אוהב את הספר הזה, הוא מאוד, לדעתי, שטחי. אבל בדיון שלו, של ניסן רובין, על קריאה, אז הוא קצת מגלגל כמה תיאוריות אנתרופולוגיות, מהי הקריאה. אחד מהם זה הדברים שגם נאמרו פה. לתוך זה הוא גם מנסה לדון בכמה בגדים היה לאנשים באותו זמן, וגם כמה הבגדים עלו, או בלשון ימינו, כמה משכורות צריך היה לחסוך בשביל לקנות בגד, כן? ומה שדי עולה לפי הדברים שלו, אני אומר בכנות, שהדימוי של הסריטה למכונית היא במקום, כן? כאילו, אולי טוטולוס למכונית, נדבר על זה מיד, כן? רק אני אקריא לכם פה איזה משהו קטן, אני 163, בסדר? אני משהו קטן שיקר. הוא מתאר פה... בבקשה, כן? ברגיל, היו לאדם בגדים מועטים בלבד, הם בגלל העונש ששרר בשכבות אוכלוסייה רבות, הם בגלל היוקר היחסי של הבגדים. כן, ואז הוא מתאר פה מהמחקר של הכלכלה של ארץ ישראל בתקופת התנאים. שכר יומי מינימלי היה דינר, החלוק לגבר עלה בין 4 עד 12 דינרים, תלית של לובשים מעל החלוק עלתה פי 3, 12 עד 20 דינרים, כלומר, במילים פשוטות, בגד עליון היה יכול לעלות כמו משכורת של 20 ימים, כמעט משכורת חודשית, והוצאה, כן? בהמשך הוא מגלגל פה עוד ועוד, בסדר, מי שרוצה לקרוא, אני יכול את העמודים לסרוק ולשלוח למי שזה מסקרן אותו, אבל חשבתי שהדימוי יפה, בסדר? אז בהקשר למה שראינו פעם קודמת, אני רק אוסיף גם מה שעצרנו פעם קודמת, ראינו את שיטת הרייבט שסובר שקריאה היא דורייטה, והרמב"ן שחולק עליו בעוז, ואומר שזה לא יכול להיות, הפסוקים בויקרא לא יכולים לעבוד מקור לקריאה. מעבר לוויכוח, האם יש פסוקים שמורים על כך או לא, ניסינו להבין מה עומדת מאחורי תפיסה שקריאה תהיה דאורייתא לעומת שאר ניהוגי האבלות, זה כמובן מצטרף, וכל מה שדובר בפעם קודמת, עד כמה קריאה היא חריגה בעולם האבלות. אבל אני חושב שראשון שאומר שקריאה דאורייתא ושרוב ניהוגי אבלות רבנן, אז הוא בעיקר רואה בקריאה את אותו יסוד שנאמר פה במהלך השיעורים, דהיינו שזה תגובה לשמועה. זה דאורייתא, כמו שראשונים אומרים שיום ראשון הוא דאורייתא. כלומר, שיש תקופה של אבלות, ששבוע, חודש, אנשים מתאבלים, לרוב הראשונים הדבר הזה נראה כנראה זר. אבל הרעיון שיש תגובה, שהמפגש עם המוות מחייב תגובה, זה יכול להיות דאורייתא. אמנם לגבי הרייבד צריך להוסיף שהרייבד סובר שגם איסור תגלחת ואיסור גיהות כל 30 הוא דאורייתא, כלומר זה לא נכון לייחס לרייבד שזה רק התגובה, אבל צריך לזכור, זאת נקודה שעלתה הרבה בשיעורים, שגם איסור תגלחת וגם איסור גיהות הם איסורים מתמשכים, כלומר זה דבר שיוצא מראשית האבלות, כל האפקט שלו הוא עם ההצטברות שלו, אז לכן גם הוא בסופו של דבר חוזר לשורש הראשון, אבל בעיקר זה דבר שכדאי לשים לב. מה שהרייבד מדגיש באותה לשון שלו שקראנו פעם קודמת, שיש לנו גזירה שווה בין מה שהוא כינה אבלות אני אקצר את הביטוי רק ברשותכם, שנייה, רגע נדבר על השוואה בין איזה דף שמתי את זה, אני אבל לא זוכר, בסדר? לא, הנה זה פה מצאתי. כן, יש אבילות דבגדים ואבילות דתגלחת. כלומר, הקריאה היא מה שנקרא אבילות דבגדים. איסור הגיוץ הוא אבילות דבדים, הבן הזה אפשר לייצר איזשהו רצף. אז אם אז ברייבד עצמו, כנראה זה לא רק הרגע התגובה. אבל בכל מקרה, דומה שזה העוצמה של קריאה. ברמב״ם, אני רוצה לחזור, לא נראה ככה. מי שלומד רמב״ם, בפרק ח', הוא מגלה שהאבל חייב להסתובב עם קריאה, זה שעת חימום לא מודגש ברמב״ם, ברמב״ם מודגש שצריך ללכת בעצם עם בגד קרוע הכל. כל השיבה, ראינו שכפרט הלכתי, הרמב״ם כותב שבמידה ויש אדם שהחליף בגדים, אז הוא לא יכול לקרוא עוד פעם, כי קרע שלא בשעת חימום אינו קרע, רק שם הוא מביא את שעת חימום, אבל זה לא מתואר ברמב״ם כשעת חימום, כתגובה, זה מתואר באמת כמשהו, הנה הוא מביא לו, שנוהג מהלך השיבה, ויש לו פרטים מיוחדים, הוא זכה גם לפרק מיוחד, אבל זה נדחף בפרק ח', לעומת זאת, הרמב״ן בתורת האדם, פשוט גיאוגרפיה, איפה הוא מקיים את קריאה? הוא לא שם אותו בכלל בהלכות...
רמב״ן תורת האדם? לא.
הוא לא שם אותו בהלכות אבלות, או בניוגי אבלות. הוא שם אותו בתחילת הספר, ואחרי כשהוא מתאר את יציאת נשמה, שם הוא מביא את הלכות קריאה. כלומר, הוא לא ממוקם בתוך הקונטקסט ההקשר של הלכות אבלות. ברמב"ם לומר זה בפרק ח' הוא ממוקם אחרי הלכות אבלות, יש פרק שלם שמתאר איך האבל חייב להסתובב עם בגדים קרועים. ברמב"ם כן נראה לי שזה ניהוג אבלות, זה נמצא בעולם האבלות, זה לא תגובה, זה לא שעת חימום, אבל הרייבד שמצרפים את השיטות השונות שלו באורך הלימוד, יוצאת פה תפיסה שונה. זה די רוחב על דברים שנאמרו פה, האם הקריאה היא מדין שמועה רעה, שזה נראה יותר הכיוון שהרייבד אוחז בו. עם הקריאה, עם מדין, שאבל הולך עם בגדים קרועים להראות, להפגין, להם כל תבל אותו. בסדר, אז אלו דברים שעסקנו בהם, וקבענו היום לעבור הגמרא בכ"ב ב'. כן, מי רוצה להם? כן, לארי, כן.
זה שמתאר על הלב עם בגד קרוע, זה לא... אולי זה חלק שני, אבל יכול להיות שיש חלק של ה...
נכון. יכול להיות שזה שניהם, שמעשה הקריאה הוא שמועה רעה, וסוים בגד קרוע הזה. נכון. עכשיו, אנחנו קבענו ללמוד את הגמרא בכ"ב, שם מופיעה הסוגיה המרכזית של ההבדלים בין קריאה על אביב ולימור לעומת שאר הקראים, אבל כדי לא לקרוא את הסוגיה, החלטנו להתחיל אותה מראשיתה. כן, והסוגיה מתחילה בכ"ב עמוד א', זה בעצם ייקח אותנו לעיון יותר רחב רק מקריאה על אביב ולימור לעומת אחרים, אלא בכלל המסגרת האבלות השונה על אביב ולימור לעומת שאר קרובים. כן, או עוד לא למדנו את הברייתא של עלינו מתים מתאבלים בשבעה קרובים, זה אביב ולימור לעומת החמישה אחרים. כן, וכאן אומרת הגמרא כך, על כל המתים כולן, זה שלוש שורות מלמטה בכ"ב עמוד א', על כל המתים כולן מדחה מיתתו, הרי זה משובח. על אביו ועל אמו, הרי זה מגונה. כן, מה זה מדחה מיתתו לעומת אביו ואמו? אז כאן אומר המיוחס לרשי, על כל המתים כולן מדחה מיתתו, ממהר להוציאו, ולעומת זאת אביו ואמו, זה מגונה. כן, פה מדברים על הנושא של הליווי המת. וכאן בעצם אנחנו נגלה במהלך הסוגיה שההבדלים בין אבלות על אביו ועל אמו לבין שאר הקרובים, הוא מתחיל בראש ובראשונה בשאלה באופן שבו נפרדים מהנפטר. כן? ופה אנחנו נוגעים בקבורה, אנחנו עוד לא נגענו בשאלה הזאת. אני רק אומר כתשתית שצריך לזכור גם פה מספר היבטים כשאנחנו ניגשים להבין את ההבדל הזה. היבט אחד הוא שהגופה מסריחה, בעולם של חז"ל הם חיו בעולם בלי ויקירור. דחיית לוויה יכולה להיות בביזוי גדול מאוד של המת. זה נושא שעומד עמוד על סדר יומה. כמו מרגרט תאצ'ר ששכבה 10 ימים במקרר עד שירגלו לה לוויה מכובדת, זה משהו שלא עולה על הדעת בתקופת חז"ל. כן, דיברנו על זה קצת שעסקנו במי שמתום מותה לפניו. הבהילות או הדחיפות לקיים לוויה. וזה נראה בין היתר הרקע, לכל המתים כולם, אתכם מיתתו, הרי זה משובח. אני גם מוסיף שהמצב שמת שוכב מוטל כאבן שאין לה הופכים, היא בעצמה ביזיון, אז בוא תסיר אחון. זה החוסר עונים, או זה האין עונים הגדול ביותר של החברה האנושית, שאדם הוא אבן וכשאדם מוצא, הוא מושם בקברו, עוד נדבר על, כשנגיע לסוגיית קבורה, כבר הזכרתי את זה פה פעם, נדבר על המקראות כבר בספר בראשית, מלמדות על שני צורות של קבורה. שמלמדות שלקבורה יש היבטים רחבים. כן, היבט אחד זה ההיבט הבולט יותר, וזה הקבורה הראשונה שמתוארת, שזה מערת המכפלה, קברי אבות, שאדם נאסף אל אבותיו. והמודל השני הוא המודל של רחל, שנקברת על אם הדרך. שזה במילים מאוד פשוטות, מודל אחד אומר, יש גופה, צריך לטמון אותה, צריך לשים אותה בצד, ומודל שני הוא, אדם יש לו זהות, הוא שייך למשפחה, הוא מדבר הרבה בשיעורים בעזרת השם, על החבילות שמציב המשפחה והזיקה, וגם המשפחה נורא בולדת בקבורה, כי מי שקובר את המת, אלו בני משפחתו, שמראים את הסולידריות, והקבורה המשפחתית הראשונה של אברהם, הוא גם בא יחד עם עוד דבר, והוא הספד, שכאשר מלווים את המת לבית עולמו, נפרדים ממנו. מדברים בשבחו, מתארים את הצער הפרידה, ומה שנראה שהברייתא הזאת, או המקור הזה, כן מתאר, אני אומר ברייתא כי זה גם מצאת מסכת שמחות, בירושלמי, וכולם זה נראה כאיזה מקור תנאי, כמו שהיה פה תנור הבנן, כן? שבעצם הם מתארים פה, הייתי אומר, את שני המודלים האלה של הקבורה, על יחס שבין אבי ואמו, לעומת שאר הקרובים. כלומר, הכל המתים, כולם מתחם איתתו, זה יותר המודל של צריך לקבור את הגופה. לא רק זאת, המודל השני של קברי אבות, שעושים לוויה ושם מספידים ונפרדים, זה על אביו ועל אמו. כאן ראשונים מהירים, זה מופיע ברצפה. שטח אותו רק, כן? מופיע בראשונים, לגבי איסור על ענת המת, שגם עליו עוד נדבר. אתם ירושלמים, אז הסיפור הזה הוא סיפור מסובך פה בירושלים, נכון? בירושלים לא מלילים את המת בכלל. אני כבר אספר לכם סיפור שתבינו מה יסירב. סבתא שלי עליה השלום נפטרה בבית חולים בהר הצופים בשמונה וחצי בערב. זה היום חמישי בערב, היא נפטרה בשמונה וחצי. המשרד של רישום הפטירות נסגר בתשע. אבא עיכב את התעודת פטירה ואת ההודעה על הפטירה עד תשע ודקה, כדי שלא יוכלו לרשום, ואז ההלוויה לפי החוק חייבת להידחות למחר בבוקר. כך הוא עשה, כי הוא לא רצה לוויה של 12 בלילה עם התדיורים האלה, הוא רצה לוויה מכובדת. נדבר עוד בירושלים, זה בני קדושת ירושלים, לא מלינים את המת, אני מניח שבאש זה בער הצופים, הוא ירשה לעצמו, אבל בין החומות זה סיפור, כן? בגלל קדושת... אבל בשאר המקומות זה לא בגלל קדושת המקום, אלא זה בגלל כבוד המת. וכאן נאמר במפורש שלכבודו של מת מותר לדחות את הלוויה. כן, רבי יבינה סיפר לי, זכר צדיק לברכה, שכשחופץ חיים נפטר ביום שישי, דחו את הלוויה ליום ראשון, ושאנשים יוכלו להגיע. כן, זה זמר מקובל, לכבודו, זה משנה מפורשת בסנהדרין, שלכבודו של מת...
היה סיפור בין החומות כשמעלון דיסקין נפטר.
נכון, הרב טוקיצ'ינסקי מביא את זה בגשר החיים. כן, מצפר, כן.
פחדו שזה פשוט בגלל
הצפיפות
וזה, שבלילה זה
סכנת הפשוט. נכון. נכון, הרב טוקיצ'ינסקי מביא את זה, כן. אבל מאוד מקפידים על זה, אבל... וכאן ההורים ראשונים בצורה ברורה, אפשר לקריא לכם את הריטווה. הריטווה אומר פה בדף חבית על הסוגיה, גם מופיע דברים דומים בתלמיד רבי יחיאל מפריז. אז הריטווה אומר, ואני מצטט, כן, זה לשונו, כן, הלאה שותם בכל להרבות בהספדם, כבוד הוא לו ורשאי ואין בו משום לא תלין, ובכל אדם לפי כבודו, כמו שמצינו ברבנו הקדוש, ששרו כמה ימים לקוברו כדי שהתקבצו עליו כראוי. אז כשאדם קובר את ההורים שלו, הוא לא יכול רק להגיד, אני אתמון את הגופה בצדי הדרך, הוא צריך משהו מעין הקונספט של קברי אבות, זה כולל ספד, זה כולל פרידה, ולכן זה לא ראוי לעשות את זה מהר בחפלה, זה צריך לעשות בצורה מכובדת, בוא נאמר את זה ככה, כן? אז זה הבדל ראשון. עכשיו כאן הגמרא ממשיכה, היה ערב שבת או ערב יום טוב, הרי זה משובח, תסתכלו בבח, באות א', או שהיו גשמים מזלפים על מיטתו. אני מעיר שזה בכל כתבי היד ובראשונים הם מפרשים את השורה הזאת, כלומר זה ברור שהשורה הזאת הופיעה בגמרא והיא נשמטה בתהליכי המסירה של הסוגיה. כאן בעצם נאמר מאוד פשוט, שאני בא למדוד כבוד, אני חייב לקבל שיקול דעת שהוא לוקח בחשבון את מכלול הגורמים שמהם אני בסופו של דבר אשקלל, האם זה מכובד או לא, כי אני אפשר רק להגיד, חייבים הספדים ארוכים, צריך לראות, ואם זה יום שישי, ואם זה יום שישי, אז מה הבעיה? אז חלק מהראשונים אומרים שכדי לארגן לוויה מכובדת, אתה תגיד, אני, זה לא שאני אתחיל בשעתיים, אני אתחיל את זה למתי? לאחרי שבת, כן? טוב, אבל זה היום, יש לנו חדרי קירור, אבל בזמנם, לדחות עוד בכל כך הרבה שעות, אז אולי הכבוד שאתה מרוויח בהספד, אתה מפסיד בביזוי המת, או גשמים מזלפים, יורד גשם בזמן הלוויה. מה יותר מכובד? יותר מכובד שהלוויה היא איטית, יותר מכובד. אבל צריך לשקול את זה, כן? יש ראשונים שמהירים, שיש גמרא אחרת, שאומרת שאם יורד גשם בזמן הלוויה שלך, דווקא סימן טוב, כן? למה זה סימן טוב? מה שאומרים את זה היום בפולקלור הישראלי. השמיים בוכים, כן? אבל אז, יש כל מיני דיונים פה, כן? אז רגע, זה טוב או לא טוב? אבל פה נאמר דבר מאוד פשוט, בשכל הישר, זה מה שנאמר. דהיינו, הדין הוא שצריך לעשות להורים לוויה מכובדת. בא נקרא מכובד, זה לא יכול להיות רק לפי פרמטר אחד. זה צריך לקחת בחשבון את הזמן, את מזג האוויר, קלמן דיבר על הצפיפות, את כמות האנשים. זה צריך לקחת בחשבון הרבה גורמים, ורק אז אפשר לקבל ההחלטה, מה יותר משובח. אבל המטרה, המגמה, מה שמנחה את הבן שקובר את הוריו, חייב להיות כבודה. זה דברים פשוטים, כן. כותב הרש בן היתום, הוא מתאר, אני קורא את זה. תנו רבנן, על כל המתים כולן, מתחם מיטתו, ממהר לקוברם, להוליכן לקבר ואין מעכב. על אבי ועל אמו מעכב, ואם ידחה וימהר, הרי זה מגונה. וכך היו נוהגים בני רומי, הרי הוא מחכם איטלקי. בימים קדמונים, שהיו מוליכים למיטה מעט, מורידים אותה לארץ, וסופדין, ובוכין עליה מקצת, וכך היו עושים פעמים רבות עד שהוא מגיעים לבית הקברות. אבל ראינו, זה פרידה מכובדת, מודעת, לא התמנה, סליחה, של גופה בצד, שהיא רק לא תהיה פה, כן? אני אומר, זה חוזר ממש לשני המודלים המקראיים, שבעצם מה שנראה בפשוטה של הגמרא כאן, שיש הבדל בין רוב הקרובים לבין ההורים. זה דבר ראשון. דבר שני, ממשיכה הגמרא, והיא אומרת, על כל המתים כולן רצה ממעט בעסקו, רצה אינו ממעט, על אביו ועל אמו ממעט. כן, מה זה הדין הזה של ממעט בעסקו? אז מלשון הברייתא בבבלי נראה, וככה מפרש המיוחס לרש"י, שהכוונה לעסקים של מי? של האבל. ככה תראו את המיוחס לרש"י, ממעט בעסקו כגון סחורה. וכאן מה נאמר? שעל כל המתים כולן, זה תלוי בך, אתה יכול לבחור. רצה ממעט, רצה אינו עומד, לעומת זאת, על ההורים, מה הדין? הוא חייב למעט, כן? עכשיו כאן כדאי לשים לב לשני דברים. ראשית, עצם הלשון למעט היא לשון שאומרת דורשני, אני ברשותכם אחזור לזה בהמשך. זה מותר או אסור? מה זה הרעיון הזה? תמעט, כן? כלומר, זה פעולה יחסית, השפה הלכתית בדרך כלל לא מדברת ככה. בדרך כלל איך השפה הלכתית קובעת? מותר, אסור, חייב, פטור, אבל להגיד, תעשה הרבה, קצת. זו שפה שהיא קצת אומרת דור שני. אני אומר, ברשותכם, בוא נחזור לזה אחרי שנתמודד עם שאלה נוספת, והיא, הראשונים פה, כולם שאלו, על מה מדובר פה? הרי אחד מהדברים שהאבל אסור בהם זה מלאכה. אז מה זה על כל הקרובים רצה ממעט בעסקו, רצה אינו עומד בעסקו? הוא אסור במלאכה, אז... וכאן יש בראשונים כמה כיוונים, אני ראיתי שלושה כיוונים מרכזיים שבו הם מנסים לתרץ את זה. גם הלשון עומדת כאן לרשותנו, ההבדל בין הביטוי מלאכה לבין הביטוי עסק או עסקו. יש שרצו לומר שמדובר פה במלאכות שמותרות לאבל. על אבי ועל על שאר הקרובים, גם מלאכות המותרות, אז עליהם נאמר, מה זה הדברים האלה? הדבר האבד. על הדברים האלה נאמר, רצה ממעט, רצה אינו ממעט, לעומת זאת על אבי ועל אמו, גם בדבר העבד או גם במלאכה אשר מותרת הוא ממעט. כן, הדברים האלה מופיעים בשם רש"י, לא בדפוס פה, אלא ככה משמע בלשון הכתב יד של כופר, והתוספות בדף כף זין, עמוד א', בדיבור המתחיל, אם יכול למעט באיסתו ימעט, אומרים פרש בקונטרס בסחורתו, ונראה את זה בדבר העבד כמה. וכן פרש לעד גבי על כל המתים כולם, רצה ממעט בעסקו, רצה אינו ממעט, וגם הרב תרש לעד בדבר העבד וכו'. אז זה ההסבר הזה. בקרן אורה, אני רק מביא כרגע את הקושייה, קרן אורה אומר, הוא לא מבין את הפסק הזה. אם מדובר בדבר העבד, למה על אביו ועל אמו שיהיה אסור לו, שימעט, כן, למה? הסבר שני שמופיע במאירי, זה שצריך להבדיל בין עסק לבין מלאכה. בעצם הטענה של המאירי הוא שעסק לא נאסר על עבד. מה זה עסק? סחורה, מסע ומתן, ביזנס, כן? או בלשון המאירי, אני הבאתי את זה בדף שלנו, בדף 10, כן? למי שאיתי. אז המאירי כותב שורה 172, על כל המתים רצה ממעט בהעסקה ובסחורתו, תוך שיבה רצה אינו ממעט, שרי עסק וסחורה אינה מלאכה. על אביו ועל אמו ממעט, אלא אם כן היה שם פסיידה גדולה, ולאחר שיבה אף לאב ואם אינו ממעט. ויש אומרים שאף לשאר מתים תוך זין ממעט אבל על אב על אם, לאחר זין, שאר מתים תוך זין ממעט, אבל על אב ואם לאחר זין ממעט, שלא ישכים וערב לחנותו כל למד. אז מיד ניגע בה יש אומרים, אבל אמיר מביא פה דעה שכדאי לחשוב על היתר, על ההבדל בין עסק וסחורה לבין מלאכה. זה מעניין, כי כשאני חושב מה היו הפרנסות של יהודים באזור של המאירי, אני חושב שמעט מאוד מהם היו בעלי מלאכה. אני חושב שרובם היו... היו סחורה. אני חושב, כן. זה מעניין, אני לא יודע. כן, זו שאלה הגדולה שלי. אבל... אבל הוא טוען שהאבל מותר בעסקים, אפשר לעשות בורסה וכל, הוא אסור בדובוס ארבעה למלאכות, כן? מה בדיוק הסיבה? כי בפשוטם של דברים, למה האבל אסור במלאכה? מה עושה לחשוב? לכאורה, בגלל עסק הדעת. אם זה בגלל עסק הדעת, כי אתה חושב על העסקים שלך, לכאורה בעסקים אין עסק הדעת. כלומר, מה, אדם שחושב על המניות שלו הוא... אז הוא... מה?
זה לא בקונטקסט של הסוגיה, זה לא
עסק
הדעת,
זה כבוד, ואז... בסדר, פה את אומרת דבר נכון, למה אב והם יהיו שונים, אבל אני בכלל מנסה להבין, כלומר, ההנחה של תוספות ורש"י הייתה שאבל נאסר גם בסחורה. פה בא מאירי ואומר, בכלל, אבל לא נאסר בסחורה, כלומר, האיסור של מלאכה לא תופס על סחורה. זה דבר שכדאי לחשוב עליו, אני לא מספיק עדיין יושב טוב על האיסור מלאכה, כן, אבל... מה אתה אומר, חנוך?
מלאכה בדרך כלל אתה יוצר משהו חדש, בסחורה אתה...
מגלגל.
זה גם סחורה, לא בכל פעולה אתה מייצר משהו, אבל בחלק של תהליך של יצירה, פה אתה בסחורה, אתה מגלגל.
אברהם עשה סחורה מיד אחרי שאשתו נפטר, אמנם זה על הקבר שלו.
כן. כן.
לא, זה שאלה פתאום.
מסחר לא נכלל בהגדרה של איסור מלאכה? לכאורה כן, כן. אבל זה מעניין, אבל... זה הסבר אחד, הסבר שני הוא ההסבר השני במאירי, שהוא מפורש בריטווה, וככה גם נראה מדויק ברמב"ם, שמדובר פה על שלושי, ובלשון אחרת, על שאר הקרובים איסור מלאכה הוא רק במהלך השיבה, על אביבה, על, נאמר, אבל רצה ממעט, רצה אינו ממעט, הוא נאמר על השלושים, על אביבה לימו גם בשלושים, ככה למשל, תראו ברמב"ם, זה בשורה 179. הרמב"ם בהלכות אבל פרק ו', שזה הפרק של שלושים. פרקים א' עד ה' זה שיבה, פרק ו' זה שלושים. זה כותב הרמב"ם. על כל המתים כולם מותר ללכת מסחורה לאחר שלושים. על אביו ועל אמו עד שיגרו בו חבריו ויאמרו לו לך עמנו. על כל המתים כולם רצה ממעט בעסקו, רצה אינו ממעט, על אביו ועל אמו ממעט בעסקו. ועל זה כותב שם הכסף משנה, זה מובא פה המקור הבא. הוא כותב... ברייתא פרק אילו מגלחין, ופרש רש"י ומעט בעסקו גאון סחורה, וכתבו התוספות שבדבר העבד כאמר, ולפי זה תוך שבעה מעלה. ואז אסור במלאכה, אם אינה דבר העבד, ואפי אינה נעשית ילדי אחרים. וזה הוא שואל את מה שציטטתי קודם, תמי המילתא, איך אפשר להביא ואימו חיבור חכמים לאבד נכסיו, שלא תעשה מלאכת דבר העבד לפי ילדי אחרים? ותול אישן עליהם ימעט משמע שיעשה העסק אלה שימעט בו, וכך נראה לי דיינו דומיה דמד אתנה בפרק כמה דתעניות. גבי תעניות שגוזרים על הגשמים, אמרו אילו ולא נענו ממעטים במסע ומתן, והשתעתי שפיר, לאחר שיבה מאירי שמותר בעשיית מלאכה, וכאמר דל אביב ואימו ממעט במסע ומתן כל 30 יום, וכן נראה שהוא דעת רבינו, שלא כתב זה אצל דברים הנוהגים תוך שיבה שנתבערו בפרק ה', הוא כתבו בפרק זה שנתבערו בו דברים הנוהגים תוך 30. כן, אז פה קודם כל החשיבות של דברי הכסף משנה, איזשהו מצא בן דוד לסוגיה שלנו. כששאלתי קודם, הערה הראשונה, מה זה ממעט? רגע, זה מותר או זה אסור? אז הנה הוא מביא לנו עוד דוגמה ששם מופיעה אותו לשון בדיוק על מסע ומתן. זה בתעניות הגשמים.
נכנס
רב
במעטי בשמחה.
מה זה?
בגלל זה קרה, שנכנס רב במעטי בשמחה.
בדיוק. אנחנו ברשותך נדבר על זה מיד. אתה צודק. וגם שם צריך לשאול, מה פשר הביטוי הזה למעט בשמחה? במה ממעטים? מה הכוונה ממעטים בשמחה? שלא שומעים רדיו, כאילו מוזיקה, כן? או למה הכוונה, כן? מה הכוונה שמחה? אתה צודק. אבל גם שם אותה שאלה. למה השתמשו בלשון ממעטים? זה לשון שאומר את זה דורשני. ומה בעצם מתברר? אתה אומר הערה טובה. מתברר שבסוגיות ביבמות, על מי שנכנס למעטים בשמחה, כתוב שמעטים, ובסוגיה בתענית, על תעניות הגשמים, שעשו את כל התעניות ולא ירד גשם. אז נגמר המסכת התעניות, אבל מה כן? עדיין הם ממעטים במסע ומתן, כן? אז הנה יש פה ביטוי דומה, אז כדאי לשאול על פשר הדבר הזה של הממעטים, כן? אבל אני חוזר, זה כנראה לא פעולה אסורה, ועדיין אומרים לך למעט בזה, כן? שבצד השווה של כל הדעות שראינו כאן זה, שביחס לאיסור מלאכה, מה אנחנו רואים? או איסור העסק, שעל אביו ועל אמו יש לנו דרישה יותר מחמירה, וכאן סירל אמרת קודם לכאורה את ההסבר הפשוט והנכון, שלמרות שזה לא מדובר פה שאתה לוויה, נכון? לפי הרמב״ם זה בשלושים, זה בדיוק לא מדובר שאתה לוויה, כן? שעדיין מה מסתבר? שמה יסוד הדין שמבדיל בין ההורים שצריך למעט בעסק לעומת האחרים, כן, מצד מה זה? כבוד, מה הכוונה כבוד? אז בואו נגדיר את הכבוד, כן, כבוד זה מילה רחבה מדי, כן, מה הכוונה כבוד, כן, כן, כיבוד הרם, אז מה, למה הכוונה? תסביר את זה בבקשה.
אז פשוט, אם הוא עוסק בדברים אחרים, אז פשוט הוא מזניח את ההכרה
לעולם. יפה, כן, אני יכול לומר שהבית יוסף מביא ב... זוכר איזה סימן, לנשים צדיתת, אני צריך לבדוק את הסימן. אבל הוא מביא בשם הרייבד שהאיסור של עסק הוא כדי שהוא, כדי שהוא יתפנה לבכי. או במילים אחרות, זה דומה מאוד לרעיון שראינו קודם, לא סתם להגיד כבוד, אלא הוא צריך להסביל את ההורים, אני אגיד צריך להיפרד מההורים, הוא צריך לתת דין וחשבון עליהם, על מסכת חייהם, על מה שהמקרא מגיד, their legacy, כן? כלומר, מה אתה לוקח מהם? זה לא סתם מת שנפטר ואתה עכשיו חי בלעדיו, כן? מדובר פה אתה עוצר את מהלך חייך ועוצר את העסקים שלך נאמר, כן? ובעצם במה אתה עושה, כן? במה אתה עושה? נכון, אבל זה ביאורים. עכשיו, אם אתם מוכנים לקבל את התשתית שמה שתיארתי בספר בראשית, שני צורות הקבורה, אז זה יושב עליו במידה מסוימת. כמו שאדם נפרד מהורה, מדובר בתהליך אחר לחלוטין מאשר מאבילות על שאר קרובים. כן, ברי, כן.
זה סוג של פסנה של פסנה. אבל אולי זו סיבה שזה ממעט ולא אסור, כי זה משהו שלא כולם יכולים לעמוד בו, להיות אסור לגמרי ולא להתעסק 30 יום וכל הדברים האלה.
כן, זה נכון, זה נכון, ואולי גם שם, למה ממעט? כי זה קשה. בוא מיד ניגע בזה עוד פעם, אני רק מאיר, כן.
יש כאן הרי רצף מאוד גדול של סוגיה, אז אז יש הרבה דברים שקשורים לאבל עצמו, ואז היה אפשר אולי להגיד שזה עסק חדה. אבל בגלל העניינים של הקבורה, הכבוד של הקבורה, הדחייה, וגם ההיקש לתלמיד חכם, זה נראה שזה זה לא רק דין בעצמו ובאבלות שלו, אלא מה שוב, כאילו, הדיכוטומיה הזאת בין מה שבשבילך ומה שאתה חייב למת, אז זה נראה שיש כאן גם משהו שאתה חייב להורים שלך.
נכון.
בגלל מעמדם הם, ולא בגלל...
אין החלם.
זאת אומרת, האבלות. זאת אומרת, לא רק באבלות שלך, אלא במה ש... כאילו, במה שעדיין קשור לזיכרון, למשהו שהוא שלהם, ולא רק במשהו
שלך. אני מקבל, אני חושב שבל שהנקודה המרכזית, וצריך לשים את זה לשולחן, זה אני כבר עלה פה כמה פעמים, זה לא קטע עצוב יותר. זה לא עניין של רגש, שאתה יותר מתאבל. אלא זה הפוך. זה לא שזה הפוך. זה בא ממקום... שהעולם שלהם הוא עולם שצריך לדבר עליו, צריך להיפרד ממנו, צריך גם לקחת ממנו, צריך להמשיך אותו. עכשיו זה נכון רק על הורים במובן שה-legacy, כן, המורשת שלהם היא זאת שעוברת אליך. כל שאר הקרובים, אני מדבר בלשונות של הרמב"ן, אם אפשר בהלכות ירושה. הרמב"ן בהלכות נחלות אומר שירושה עוברת רק, כמו שאומרים, אנכית. למרות שאתה יורש אנשים שמאוזנים לך, הרמב"ן טוען שזה תמיד מדים משמוש, מה הכוונה? זה עולה למעלה ויורד. עכשיו, יש משהו פה באבילות, הייתי אומר, אולי נאמרת פה, אבילות של הצדדים, שהיא מאוזנת, זה אנשים שחשובים לך, שאתה אוהב אותם, שהם קרובי משפחה, שאתה צריך להתייחס אליהם, אבל הם לא השורש שלך. ההורים הם השורש. זה לא עניין של כמה אתה מצטער, כן? זה עניין של המחויבות שלך כלפיהם. בית חולים עוד ביום שישי שכב שם איזה יהודי, משפחה לא, שלא תהיה, והבת שלו כאילו תראה לי כמה קשה לאבא בגריאטריה, שהוא כל כך ממש במצב מאוד רע, כן? והתחילה לדבר איתי על כיבוד הורים, וזה שהיא יכולה לתת לאבא שלה טיפול, וכמה זה נראה לדבר נכון, וערכי, כאילו, אמרתי לו, בוא תגיד את השיעור בשבילי, כן? לא, כאילו, זה לא קשור לכמה זה מצער או כואב, זה לא העניין, כן? אלא, זה אבא, זאת אמא, כן? עכשיו, על האחים, תמיד זה נראה טרגי, כן? אבל זה לא, כאילו, דוד שלי עכשיו יושב שבעה, אח שלו בן 90, כן? אז... זה לא, זה אח שלו, אבל זה לא השורש שלו, כן? בסדר, זה לכאורה מה שנאמר, כן? לכן צריך להספיד אותם. להספיד זה לא רק, כאמור, חוב כלפי המת, אלא זה הפלמה של העולם, זה להבין מי הם, כן? אנחנו לא למדנו דיני הספד, אבל צריך לשאול את עצמנו. אותו דבר, אתה שם הציד את הדברים האחרים שלך, כן? אני אומר להבדיל, התקופה הזאת שאבא מאושפז, כל מה שאני עושה בפוז כזה, ממש, כן? בפוז לגמרי, כן? האחיות שלו לא בפוז, כן? למרות שהן מתקשרות, שאלות, מה שלמה, כן, וכו', כן? אבל אתה רואה משהו אחר לגמרי, כן? שונה לחלוטין, כן? כן, אני מבין. בסדר? אוקיי. בכל מקרה, קרן אור אמיר, הערה מדהימה פה, כן? בבקשה, ידע.
אבל יש כמה חוק אתה הולך עם זה? מה דנה בסובייקט המתאבים? כן, על אביו ועל אמו ועל שאר הקרובים. וגם כשאתה מפריד בין יעקב ואברהם, אז יעקב קובר את אשתו, גם את אשתו, בעצם, בסופו של דבר. אבל אם אתה הולך עם זה עד הסוף, אז יש שתי סוגי הלוויות בעצם. יש הלוויה של אנשים שיש להם ילדים, יש הלוויה של אנשים שאין להם ילדים. יש שני טקסים שונים לגמרי.
זה נכון, אבל אנחנו עוד, אני עוד אזכיר בהמשך, אני... שהסוגיה כאן, אני כבר אגיד זה עכשיו, היות והערת על זה, בסדר? כי יש לי בראש לוויה של מישהי שלא יהיה ילדים, כן? הסוגיה, אחרי שהיא עומדת את כל ההבדלים בקריאה על אביו ועל אמו לעומת כל המתים, למי היא עוברת? עוברת לנשיא. היא עוברת לחכם. וזה לא מקרי. למה זה לא מקרי? כי אצל חז"ל תמיד הלכו ביחד ההורים והמורים. תמיד. תמיד הם הלכו ביחד. כן, ואני אומר, עוד נרחיב בזה כשנגיע לאבלות על רבו, מה שכבר הקטתי על חטא פה בשבוע שעבר, אבל אני רק אגיד, יש מקורות אינסופיים בספרות חז"ל, שרב הוא סוג של אבא שלך. יש לך אבא שמביא אותך לחיי העולם הזה, ויש לך אבא שמביא אותך לחיי העולם הבא. למה רב יכול להיות כמו אב? כי הוא מעניק לך חיים. כי יש עולם הזה, ויש עולם הבא. מי שרוצה להיות חבדניק, שיגיד יש לי נפש בהמית ויש לי נפש אלוקית, אבא שלי נתן לי את הגוף והרב נתן לי את הנשמה, שיגיד מה שהוא רוצה. כן, אבל זה יכול להיות בעולם הזה שניהם. זה לא... עכשיו, האמת היא שיש דברים בחזל שהם קשים לעיכול. שהם העדיפו את האבא הרוחני, על פני האבא הביולוגי. לנו מאוד קשה לקבל את זה. כן, מאוד מאוד קשה לקבל את זה.
אין לנו אותה
הפרדה. סליחה?
אני אומר, היום האבות מביאים גם את העולם הבא.
נכון, זה נכון. אבל לנו זה מאוד קשה לקבל את זה, כן?
זה נדיר היום. באמת,
זה נכון, כבר מצד אחד חיים אומר, ההורים יותר נותנים גם את התוכן והחינוך, וגם יש פחות רב מובה, כן? זה נכון, אבל עדיין אני אומר, זה קשה לנו, אבל אצל חזל זה ברור שהדימוי הזה נמצא לאורך כל הדרך. וכשאני שואל את עצמי, כשהנשיא מת, שנגיע לזה פשוט בהמשך קריאת הגמרא, שכולם חייבים לקרוא איזה קריאה גדולה ומרה, כן? לא חושב שזה בהכרח כי הם עצובים שהוא מת. זה לא כי הם אתה עצוב יותר, כן? אלא כי הוא, אם זה נכון שהנשיא הוא, או שהרב שלך נותן לך חיים או תוכן, אז זה נכון, הנשיא על הדור. כלומר, הדור יונק ממנו, כן? כלומר, ובמובן הזה, גם אם היינו לילדים ביולוגיים בלוויה, כן? הדור הוא הילדים שלו, כן? כלומר, אני חשבתי על הלוויה של נחמה לייבוביץ'. שגם היה שם דומיה בלוויה שלה, כן? אבל המוני אנשים הלכו כמו ילדים שלה. מי שרוצה לקרוא תיאורים של הלוויה של הרבי, מלובביץ', כן? גם. הם ממש קראו לו נשיא הדור, כן? כלומר, מה? היית שם, קלמן?
לא?
הוא לא מת. הרבי זצ"ל, קלמן. הרבי זכר צדיק לברכה, נשמתו בגנזי מרומים, כן, נפגם, בסדר? אתה רוצה שאני אוסיף עוד? זה צוק ללהה, בסדר? אוקיי. אז... לא, אבל אני חושב שההבאה הזאת יחד, היא באמת אומרת את זה. שאלף... שיש לך ילד זה אחר, אבל מה זה להיות ילד, ומה זה יש לך ילד, זה לא חייב להיות ביולוגי בעולם של חז"ל. וזה גם ללמד לכיוון ההפוך, כלומר, עד שאנחנו פה כל הזמן יושבים ומדברים על הורים, הורים, מה מיוחד, זה לא בהכרח מעניין הרגשי, זה לא... אלא כי הם השורש, הם המקור, כן? זה דברים פשוטים, כן? וגם הרב הוא המקור, הרב נתן לנו תורה, נתן לנו חיים, כן? עכשיו, הקרן אור אמיר פה הערה מדהימה, שגם כל המחקרים אחרי זה העירו אותה, אבל זה כתוב בקרן אור, שכשמסתכלים במקורות ארץ ישראל בנוסח הברייתא, רואים שהמילה יזכור מתפרשת בצורה אחרת. לא כיזכור של האבל, אלא כיזכור של המת. בדיוק. כן, אם תסתכלו, רבי יוחנן פה על אתר כבר אומר את זה, הוא מביא את הברייתא. כן, רבנו חנן כותב, ירושלמי, כן, בבקשה, צודק. מרבה בעסקי אביו ואמו, משמע בתכריכים והספדו. כן, תודה רבה. כן, רבנו חנן, כן? ומשם משמע שזה פשוט אחד עם מה שנאמר קודם. כלומר, על כל המתים, מתחם איתתו, ותכריכים פשוטים וקובר אותו, ומה זאת, על אביו ועל אמו, לוויה ארוכה יותר, take your time, תכריכים, הספד וכולי. דברים פשוטים, כן, בלשון של הקרן אורה הוא כותב בדמילים מאוד ככה חזקות, כן, הקרן אורה כותב, אני מקריא, הנה, אבל בירושלמי ובאבל רבתי הגרסה על אביו ועל אמו מרבה בעסקיו והכוונה להרבות בעסקי המת ולעשות לו כבוד, והנוסחה הזו מיושבת מאוד, כי זהו מעניין אחד עם תחיית המיטה. דברים יפים ופשוטים, ואז בעצם מבחינת הנוסח הזה כל המקור הזה מתרכז כרגע בפרידה, ככה הייתי אומר, לא באבלות. איך נפרדים מהם? פרידה מהורים צריכה להיות פרידה שונה מאשר פרידה משאר קרובי המשפחה. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, על כל המתים כולן רצה חולץ, רצה אינו חולץ, על אביו ועל אמו חולץ. ומעשה בגדול הדור אחד, שמת אביו וביקש לחלוץ, וביקש גדול הדור אחר שאימו לחלוץ, ונמנע ולא חלץ. אמר אביי, גדול הדור רבי, גדול הדור שאימו רבי יעקב ברכה, ויקד אמרי, גדול הדור רבי יעקב ברכה, גדול הדור שאימו רבי. אז הגמרא מכריעה, בשלמה, למאן דאמר, גדול הדור שאימו רבי, היינו דין נמנע ולא חלץ, אלא למען דאמר רבי יעקב בר אחא, המים נמנע ולא חלץ, רשב"ג, נשיא אבא וכולי אלמא מחי ואי למחלץ קשיא. כן, פה כבר הגמרא דואגת להכניס את הנושא הזה של נשיא. עכשיו השאלה כמובן שמתעוררת פה היא מה הכוונה לחלוץ, את מה אתה חולץ. וכאן יש לנו בראשונים שלושה הסברים שניתנו לעניין הזה. כן, הדברים מסוכמים היטב בתורת האדם. כן, רש"י פה על אתר כותב, רצה חולץ כתפו, שזה חליצת הכתף. אני פעם יחידה בחיי שראיתי את זה, זה בלוויה של הרב כפח, שם הלכו כולם חלוצי כתף כמו התימנים. הם פתחו את החולצה, כבר קראו אותה וגילו את ה... יש מחלוקת אם זה כתף ימין או שמאל, יש דעה שזה שניהם, אבל הם גילו, אני זוכר כתף אחד דלויה, גילו כתף וככה הסתובבו בהלוויה. כן, זו זה ההסבר שמופיע פה ברש"י. אז זה כותב הרמב"ן, דברים דומים, פירוש חולץ כתפו ומוציא זרועו מן הקבע של חלוק, נמצאת כתפו עם זרועו מגולין, כך כתוב בהלכות וכך פירשו כל הגאונים.
זה לא קשור, זה חלק מהקריאה.
אז כאן בא הלל, געגעתי אליך, אתה יודע, חשבתי כבר להתקשר אליה, אתה בסדר? כאן הם העיר הלל שיכול להיות שזה קשור בהמשך הסוגיה שקוראים אחרת על אביו ועל אמו לעומת שאר הקרובים. הדבר הבולט הוא שעל שאר הקרובים זה טפח, זה קרע קטן, ואילו כלחלוץ כתף מתאים יותר לקרע של אביו ואמו שהוא עד שמגלה את ליבו. ודומני שאתה צודק שככה משמע ברמב"ם, שכן איפה הרמב"ם מביא את הדין הזה של חליצת הכתף? בפרק של קריאה, בפרק ח', שאני מסתכל איפה הרמב״ם מביא את כל ההלכות שהובאו בגמרא ברצף, האם הוא הביא אותם כחטיבה אחת. אז הדין של מתחי מיטתו הרמב״ם מביא בפרק ד' של הלכות אבל, פרק ד' הלכה ז', כותב הרמב״ם, אני מקריא, אין משין את המת אלא מתחיל מיטתו מיד, וכל המתחי מיטתו הרי זה משובח, ועל אביו ועל אמו הרי זה מגונה, והערב שבת או ערב יום טוב או שיהיו גשמים מזלפין על המיטה, מותר שלא מיהר אלא לכבוד אביו ואמו. זה אומר בהלכות לוויה. אחרי זה אני מסתכל איפה הוא מביא את הדין של ממעט בעסקו, אז זה מובא בפרק ו' שכבר קראנו קודם, בפרק של שלושים, איפה הוא מביא את הדין של חליצת הכתף. אז הוא מביא את זה בפרק ח', בפרק של הקריאה, שם הוא כותב, אני מקריא, באמת דברים אמורים בשאר המתים חוץ מאביו ואמו, אבל אביו ועל אמו קורא עד שמגלה את ליבו, הוא מביא את כל ההבדלים, ואז הוא כותב, וכן על אביו ועל אמו חולט כתפו ומוציא זרועו מן החלוק עד שיתגלה כתפו וזרועו והולך כך לפני המיטה. וגם הסיבה הפשוטה לקשר ביניהם היא קשורה בנקודה שעומדת לכאורה ביסוד כל ההבדלים בין קרע על אביו ועל אמו לעומת השאר, כלומר מתוך הנחה שאתם כבר יודעים את המשך הגמרא. דהיינו, על שאר הקרובים צריך לבצע קרע סמלי בבגל, על אביו ועל אמו מה בעצם צריך לעשות? להרוס את הבגד, כמעט להתארטל, כמעט להיות חסר ביגוד. אז אמנם לא צריך להיות ערום לגמרי, נדבר בהמשך על הפי קרסתו שהוא לא חייב לקרוא אותו, כן? אבל כן נראה שאצל ההורים מאוד הוא קורא את כל העשרה בגדים שעליו, לא רק בגד אחד, עד שמגלה את ליבו. באמת המטרה היא להיות ערום במידה מסוימת, אז חולץ כתפו מתאים לזה, כן? באמת ברמב״ם ודאי נראה ככה שזה נעשה מדין, זה חלק ממצוות הקריאה המיוחדת על ההורים. כן, בראשונים אחרים הם לא חיברו אותם. כלומר, מתארים שיש חובה לחלוץ. אנחנו כבר מהסוגיה, טוב, נגיע לסוגיה בהמשך, אבל זה הסבר אחד. הוא הסבר שני. עניין אחר כותב הרמב"ן. מפרש מפירוש רש"י ז"ל. חולט פושט כסותו העליון מעליו שנראה כמתעסק בצורכי המת, אינם נראה כמתעונן ואינו יודע מה לעשות. כמה הוא בעצם מתאר פה, צריך לזכור שבאותה תקופה לא היה, לא הייתה חברה קדישה. או חובת הקבורה, מי הייתה מוטלת? על הקרובים. וכאן לחלוץ פשוטו, לחלוץ את הבגד העליון, זה כמו שבן אדם מפשיל שרבולים שצריך להחליף פנצ'ר בגלגל, כן, אתה לא מחליף עם הג'קט, כן, עם הקפוטה. זה כאילו, יש תיאור, אתה מוריד את הבגד העליון, כי מה אתה רוצה להפגין? אתה רוצה להפגין שאתה הולך עכשיו להתעסק עם משהו, כן? או הייתי אומר, אם מתרגם את זה לעברית, כלומר, הלל, מה שאתה תיארת קודם, שחליצת הכתף הוא חלק מהקריאה, זה בא לבטא את הצער, את הקרע שנוצר בעולמך. דיברנו בשיעור הקודם, לא היית, אבל דיברנו איך הבגדים מסמלים את האישיות. בעצם על אביב ועל אמו, כשאתה קורא את הבגדים לאירוע, מה אתה בעצם אומר? האישיות שלי נקרא, כן? זה אתה לא אומר בשער אמיתי. אתה ממשיך, לא התפרקתי, כן? פה מתואר משהו אחר, בעצם שבשאר הקרובים, אז אני בא להלוויה שלהם, ובעצם מה אני אומר, מי צריך לקבור אותו? לא אני, אלא הילדים שלו, כן? כלומר, יהודה, הרי דבר פשוט, אנחנו מדברים פה כל אמיתים, ועל אביו ועל אמו, אבל אם יש לך אחיינים, ואתה הולך להלוויה של אחותך, אז יש להניח שמה עורך הלוויה אמורה להיות עכשיו? הילדים שלו, השאלה כבר יעשו את הלוויה הארוכה עם כל ההספדים, כלומר, בעצם אני אומר, במצב שרוב הבריאות זוכים שיש להם ילדים, אז אין בעצם הבדיל בין הלוויות, כן? אבל מה כן? זה לא אחריות שלי, זה אחריות שלהם. מי, כל זה מי מנהל האירוע, כן? אתה לא מנהל את האירוע, כן? אתה לא צריך לחפור את הקבר, יש מישהו אחר. אתם זוכרים שלמדנו על מיתו מוטל לפניו, רבינו תם, שאוכל בשר, שאחותו מתה, כי הוא אומר, מי קובר אותה? הם, לא אני, כן? זה כמעט הגמרא הזאת. לפי ההסבר הזה, כן? תראו את ההסבר השני, אינה מי נראה כמתעונן ואינו יודע מה לעשות. דיברנו בשיעור הקודם, איך הקריאה בחמתו, לפי הקישור של המשנה בשבת, זה תגובה של חוסר עונים. היא לא עוזרת כלום, כן? אז כאן הוא מדובר על משהו מזה, אתה מוריד את הג'קט וכאילו שואל מה עושים, כן? אני אומר, אתה לא יודע איך לחיות בלי הורים, אתה לא מבין. אתה לא מבין את זה. אתה לא מרגיש את זה עם קרובי משפחה אחרים, אבל הורים... אתה לא מבין את זה, כן? ואז מאיר הרמב"ן, ושמה מפני זה נהגו במקומות הללו להלך לבושי חלוקים לבנים לפני המיטה. אני לא כך, לא הספקתי לעין אם מישהו תיאר את המנהג הזה. מתאים לה, אם לחפש אצל מישהו, זה כמובן אצל שפרבר. אני צריך לבדוק. אבל החבר'ה קדיש הולכים עם חלוקים כאלה, נכון? אומנם אפורים, לא לבנים. לבנים זה בשביל הרופאים, לא בשביל קיים את החלוקים בחלוקים האלה שיש להם. אפורים, אפשר נכנס לקבר, כן? אבל בעצם מה שאני אמר פה הוא, זה לא העניין של צער, שהקרע יותר גדול, אלא שהעניין הוא, שאני, או שאני מתעסק בתוכי האמת, זה אחריות שלי, או שאני לא יודע מה לעשות במצב החדש, הוא כן עוד פעם חזר לצער. ואז הוא ממשיך ואומר, אבל פירוש משובש הוא, ואינו אלא כמו שפרשו הגאונים. ואת הממרינן, וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיהו מלך יהודה, זה גמר סוף בבא קמא, פרק ראשון צריכה בבא קמא, שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף. יש פירוש שלישי, שמופיע בראשוני אשכנז, זה מופיע ברביה, בראש פה על התאר, והאמת, הצלחתי למצוא היום, זה מופיע גם בספר מעשי הגאונים, שזה חיבור הלכה מהמאה ה-11 בגרמניה. והמסורת היא על רבי יצחק ברבי יהודה, שהיה אחד משלושת רבותיו של רשי, לרשי היו שלושה רבנים. רשי מגיע למגנצה, ב-1060, לומד 4 שנים אצל רבו המובהק, רבי יעקב ברבי יקר. אחרי פטירתו הוא לומד שם עוד שנה אצל יורשו של רבי יעקב ברבי יקר, שהיה רבי יצחק ברבי יהודה, ואז הוא עובר ללמוד בישיבת ורמייזה, אצל רבי יצחק הלוי, שאותו יחשיב כרבו השני במעלה. בכל מקרה, יש עדות שמתוארת, רבי יצחק ברבי יהודה חכם המאה ה-11, שאני יכול להקריא לכם את זה מהראש, כתב רבינו מאיר, מאמרה מרוטנברג מעיד על זה, יש, ומי שרוצה להם למעשה הגאונים, זה בעמוד 50 בספר. יש לפרשים חליצת מנעל, ללך יחף לבית הקברות, ולחזור. כמו חליצה, כן? כמו חלוצת הנעל. וכן ציווה רבי יצחק ברבי יהודה לבנו, ללך לבית הקברות יחף, ולחזור מבית הקברות שמתה אמו עד כאן. וזה מאיר הראש, אבל ההליכה תמתי, שעדיין לא נסתם הגולל, ולא חלה עליו עדיין אבלות. אז מה זה הדבר הזה? שחולצים את המנהל בדרך ללוויה, כשאין עדיין חובת אבלות. אז זה אני אקריא תירות שמופיע בשיבול הלב, זה לא בדפים שלכם, מצאתי את זה רק היום. מה אתה אומר, חנוך? נכון, בדיוק. אז זה אומר, אומר בעל שיבולי הלקט, אני קורא לכם. מצאתי במנהגות הגאונים, זה צריך לדעת שאנחנו רגילים להגיד גאונים על גאוני בבל, אבל בספרות הראשונים גאונים זה יכול גם להיות, הם לא קראו ספרי המחקר על הגאונים, לפעמים הם מתכוונים גם לראשוני אשכנז, אז פה הוא מדבר על ראשוני אשכנז. הורה רבינו לרב יהודה, כלומר רבינו זה ביצחק ברב יהודה, לבנו רב יהודה, שמתה אמו שלך יחף לבית הקברות, וכן עשה כשנפטר רבינו הלוי. עכשיו ביצחק הלוי נפטר, אז הוא עשה כך בעצמו על רבו, כן? נשמתו עדן הלך יחף אחריו לבית הקברות, אבל אחרים שחוזרים מבית הקברות על אביהם ועל אמם בחזירתן ואים יחיפים, אבל בשאר מיתי מצווה הולכים וחוזרים ממין עליהם בבית חולצים. אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים שחולצים בבית הקברות אחרי הקבורה, אבל הוא מתאר פה שהמנהג היה לחלוץ רק בבית על שאר המיתים, וכן המנהג שלנו ברומא, וזה הוא מעיד, הוא מאוד קשה בעיניי זה המנהג. דקאי מלן, מי שנסתם הגולל, חלה עליו אבילות, ועשו בינת הסנדל, אז איך זה יכול להיות? אל כך הוא כותב, הנכון הוא לחלוץ מיד לאחר סתימת הגולל על כל מתים מצווה, וגם על זה הגאון, שהורה ללך יחף לבית הקברות, יש לי תמוע. דקתי לא חלה עליו אבילות ולא נאסר בינת הסנדל, אלא יש לומר שרצה להחמיר משום כבוד אבי ואימו כבוד רבו, הרי הוא גם עשה את זה לרבי יצחק הלוי, כן? ודברים דומים כותב הבך ביורדי הסימן שין מהם, הוא מביא את קושיית הראש על מנהגו של רבי יצחק ורבי יהודה, וכותב הבך, לעניות דעתי אין זו השגה כלל, לחליצת מנהג שהולך לבית הקברות על קרובה ועל אבי ואימו אינו מדין אבילות אלא לכבוד, שזה מה שעשיר עליו, נכון? זה לכבוד, כן? ניסית, כן? נצלח, כן?
לא הצלחתי להגיד את זה.
לא הצלחתי להגיד כמוהם, למה? אותו דבר אמרת, כן? אבל זה לכבוד, כן? שמה בעצם אנחנו יכולים להגיד מבחינה מושגית, כן? אם אנחנו משרשרים יחד את, את מה שנאמר פה, כן? שיש לנו מצד אחד מערך של אבלות, שאדם יתאבל על מיטב, על כל המיטים שלו. והמערך הזה מתי מתחיל? הוא מתחיל אחרי סתימת הגולל, כלומר אחרי הלוויה, שם הוא מתחיל. כנגד זה, על אבי ועל אמו, מה גילינו? מה בעצם מיוחד? מה שמיוחד הוא לא עדיין, אני כרגע אזרום הירושלמי בקרן אורה, בסדר? אני אגיד כל מה שראינו לשיטתם הוא, שאתה עושה להם לוויה אחרת, או בלשון אחרת, אתה נפרד מהם באופן אחר. אתה קובר אותם באופן, כלומר, המושג הזה של הכבוד, כן? שהוא עולה כאן, הכוונה שאני רוצה להציע את הקריאה שלי. הרעיון הזה שאתה מתאבל אחרת בגלל הכבוד מופיע במפורש בירושלמי. בבבלי ראינו את הביטוי כבוד אבי ואמו בהקשר של קריאה בלבד. נכון? אבל בירושלמי הוא מופיע בהקשר של י"ב חודש, שמיד נראה. זה בגלל כבוד אבי ואמו. פני משה שאמר לתר כותב, כי אתה מתאבל על זה שאין לך יותר מצוות כיבוד אב ואם. כך הוא כותב, כי קשו עליו, ועתית הקושיה לא נכונה, אבל יקשו עליו, יקשו עליו, יש כיבוד הורים גם אחרי שהם מתו, מכבדו בחיים, מכבדו במתו, זה פחות כיבוד הורים, כן? כאילו, נגיד בצורה הבאה, כשאבא שלך חי, אתה יכול ללכת ולעזור לו בכל מיני דברים, לא אפרט, כן, אבל ללכת פשוט לעזור לו, בכיסא גרגיל לקח אותו למנחה, ככה עשיתי היום, כן? כשהוא מת, הוא אומר, קדיש, יורצייט, בתקנר, זה לא, זה פחות, כן? אבל נראה לי שכל החשיבה מוטט, אני אומר את האמת, גם זה לא נראה לי שזה בגלל המצוות כיבוד אב ואם, זה פשוט הפוך. למה אתה צריך לכבד את ההורים שלך? למה אתה לא צריך לכבד את אחותך? או, כמו למה אתה מכבד אותם? אותה סיבה שצריך לכבד הורים, היא הסיבה שכשהם הולכים מתים, אז אתה נפרד מהם באופן אחר. כמו, בפני הכבוד זה לא, יש מצוות כיבוד אב ואם, אלא זה נראה לי שהניסוח צריך להיות שונה לגמרי. המערכת היחסים עם ההורים, משמעות המוות שלהם לגביך, היא שונה, ולכן אתה נפרד מהם באופן אחר. בעצם היסוד שעולה בהבדלים שראינו עד כאן, הוא היסוד של הכבוד הזה, שאדם עושה, הוא נפרד מהוריו, הוא לא רק דואג שיקברו. יש לנו פה פרט קטן עוד להשלים, וזה הפרט של הסיפור הזה גדול הדור. המבן מאוד התקשה להבין את זה. שמענו דבר כזה? כן, בבקשה.
אם אפשר בעצם לראות את הכבוד שאתה נוהג במות ההורים בעצם כיסוד מכיבוד אביהם עצמו, זאת אומרת שזה חלק מאותו כבוד ולא...
יכול להיות, אם נשאל את מי צריך לכבד לפי התורה, מי מכבדים? מי מכבדים? בוא נתנה את המשוואה. אז התורה אומרת, נכון? הורים יש מצווה, אצל הורים יש גם כבוד וגם מורה, ולמי עוד יש את זה? קדוש ברוך הוא, נכון? כל הגמרות בקידוש, הנה, הקדוש ברוך הוא ישווה, כיבוד, כלומר, זה השותפים באדם. אני יכול לומר שחזל גם דאגו להשלים את המשוואה, למרות שבתורה זה לא כתוב. שיש גם מורה של תלמידי חכמים. בתורה זה לא כתוב בשום מקום שצריך לירה מתלמידי חכמים. כתוב בפני זקן, בסביבה, תקום ודרת פני זקן. איפה מורה? ואיפה למדו את זה? רבי שמעון, רבי עקיבא. את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז מאיפה זה בא? זה בא לדעתי לא עצמי. כי התורה הקדוש ברוך הוא. כי הם ראו אותו כמו אבא ואמא. ואם צריך לירה מאבא ואמא, אז צריך לירה. ותלמידי חכמים, כן. אני יכול להגיד שהמניות של מורה, הורים, זה אדום, כן? זה מתחת לאפס היום. כן? אבל היום יש דור אחר, אני חושב שההורים משהו אחר, אבל גם אנחנו אשמים בזה דרך אגב, כי אנחנו לא משדרים להם איזושהי משהו שצריך... מורה זה לא פחד. מורה זה יראת כבוד. זה לא שאתה מפחד ממנו שהוא ירביץ לך, אלא שאתה, יש לך כבוד כלפיו, כי אתה מחסיר פעימה בלב, כן? ובכל מקרה, אבל זו אותה משוואה שסוגייתנו עם הנשיא, כי זה השורש, הוא ברא אותך, הוא נתן לך את המשמעות, כן? זה המקום שזה נמצא. שפה הרמב"ן התקשה מאוד להבין מה זה הסיפור הזה עם גדול הדור. הוא רצה לך לו צכתף. הגדול הדור השני אמר, אני יחד איתו, אז מה הוא אמר? אז אני גם לא. אתה יכול לוותר על דיני אבילות כמישהו אחר, כן? וכאן אומר הרמב"ן דבר מאוד פשוט ומאוד יסודי, והוא שבענייני כבוד, אם אנחנו נראים במושגים של כבוד, לא של אבילות, זה המושג של הסוגיה, באמת עם מושגי כבוד, הם מה לוקחים בחשבון? כמו שראינו קודם, שמה אתה בודק? מה מזג האוויר? מה התאריך? אתה לא יכול להגיד שיש מושג אחד? כבוד הוא תמיד תלוי ומבטא מערכות יחסים, וכבוד הוא מושג חברתי. צריך לבדוק את המשמעות שלו בתוך קונטקסט. אתה לא יכול רק להגיד זו פעולה שעושים, כן? או בלשון הרמב"ן, בוא אני אקריא את זה, כותב הרמב"ן בתורת האדם, ואם תאמר, ומה הכבוד הזה שנוהגים כאן לעבור על המצוות ולהקל בכבוד האב שלא יחלוץ הבן עליו? מי שמע על דבר כזה? יש לומר שהרב יעקב אדם גדול, ונה לפי כבודו ילך בשוק, חלוץ כתף ובשרו מגולה, אתה מתחוכם לא הולך ככה ברחוב, ורצו לנהוג בו כבוד ולחלוץ עמו שלא יתגלה יחידי, והוא חשש לכבודם, אף על פי שלא היה חושש לכבוד עצמו, ונמנע ולא חלץ לכבוד תורה, נוצרה פה התנגשות בין כבוד התורה לבין כבוד אביו, ולמי שלא מאמין שיש דבר כזה, אז צריך לקרוא את הגמרא בקידושין, ואתם אומרים הקידושין עמד ג', בנו והוא רבו, מהו שיעמוד מפניו של אביו, ולא פשטו. אז השאלה הזאת היא נמצאת גם שם. אתם מכירים את הראש שם בקידושין? משהו נורא, מזעזע. שהמרב רוטנברג, אחרי שהוא הפך לדול הדור, אבא שלו לא ידע אם הוא צריך לקום לכבודו, שהוא נכנס לחדר או לא, ולכן מה הם עשו? שלא תהיה בעיה, לא יהיה ספק הלכתי, הם לא נפגשו, כן, ככה כתוב. זה רק חסידי אשכנז, כן, הם יכולים להתנהג ככה. כאילו, החמירו, לא, לא, הם לא, הם לא, הם לא אמרו שלום אחד לשני, טוב. ככה כתוב, אני לא כתבתי את זה, כן? אני לא כתבתי את זה, כן? מי שהכיר את סבא שלי עליו השלום, אבא של אבא יודע שהכבוד שהוא רצה לנהוג באבא היה גדול, אבל שכולם יודעים איזה כבוד אבא נהג בו, כן? זה מודל אחר, אבל הוא ודאי היה רוצה לקום לכבוד אבא שלי, זה אני יכול להגיד, ואבא לא נתן לו, כן? אבל בעצם אני מסכם, המושג פה כבוד, שעוסקים בכבוד צריך לראות הקשר, יש כבוד של כמה ערכים, או הייתי אומר בצורה הבאה, למה בכבוד התורה וכבוד האב אולי התנגשות הזאת? זה לא סתם, לא כובד, כן? רציתי בבית חולים, ראיתי את זה מאוד חזק. איך לוקחים לאדם את הכבוד שלו, דיינו, אבא שלי היה אהרון בבית חולים, כן? בהדסה, כן? בשערי צדק עוד הרוב ידעו אבל זה לא עניין של כבוד, כי הוא דורש כבוד, זה עניין של זהות, הוא לא רגיל שקוראים לו. שידעו אותו יהודי שתיארתי, שאלתי את הבת שלו, תגיד לי, מה הוא היה? הם אומרים, פרופסור באוניברסיטה העברית לכימיה. אמרתי, שיקרו לו פרופסור, כאילו מה? שיקרו לו איכשהו רגיל, זה העניין, כן? אז זה לא העניין של כשאתה רודף כבוד, זה עניין של... אבל זה לא סתם הגמרא הזאת. כי אבא נותן חיים, ומי גם נותן חיים? התורה נותנת חיים. בדיוק. כלומר, אותו רעיון שאתה קורע או מתאבל על הנשיא ועל אבא, אז מה אתה עושה כשהנשיא רוצה לחלוץ כתף על אבא שלך, כן? כלומר, זאת הסיבה לדעתי שיש להם את ההתנגשות הזאת. אבל בכל אופן, זה מוביל אותנו להמשך הסוגיה. הסוגיה ממשיכה ואומרת, על כל המתים כולם מסתפר לאחר למד יום, על אביו ועל אמו עד שיגרו בו חבריו. דיינו, זה לא דין של שלושים על הורים איסור תספורת, הוא נמשך יותר, כן? עד כמה הוא נמשך? נאמר פה, עד שהחברים שלך מה עושים לך? אומרים לך מספיק, לך להסתפר, כן? עכשיו פה בראשונים יש פה כמה דיונים, גם בתוספות, והוא בעיקר הולך סביב לשון הירושלמי, על כמה היבטים של איסור התספורת על אביו ועל אמו. שאלה אחת שהתוספות פה מעלים על אתר הוא, האם צריך גם שיגדל פרה וגם שיגרו בך, או אין די באחד מהם? תוספות מתעקשים פה על אתר שצריך את שניהם. כלומר, גם שיעבור פרק זמן שנחשב פרה, פרה, לפי המושגים הלכתי, למדנו בדף י' ת', זה 30 יום, וגם שיגרו בך. ברמב"ם כתוב מפורש שזה או, ויש בירושלמי שתי הגרסאות. ברמב"ם מפורש שאו שיגדל פר או שיגרו בך, נגיד יגרו בך אחרי שבועיים, וברמב"ם ממש מה שאתה יכול ללכת, כן? בכל גם מה אנחנו מגלים פה, שהדין של תספורת, איסור תספורת באבי ואמו, הוא לא תלוי בפרק זמן קצוב. אני אומר את זה בצורה הבאה. על שאר אבלים, שאר קרובים, סליחה, למה אחרי 30 יום מותר להסתפר? ואיזה סיבה? כי נגמרה אבלות. בדיוק, באותה סיבה שמותר לרחוץ, כמו, באותה סיבה שכל איסורי השלושים נגמרים. ואחרי זה נגמר. באביב ואמו בא בעצם אנחנו צריכים לומר שאיסור התספורת ממשיך להיות מה? ובעצם דין של י' ב' חודש, רק מה? לא אמרו ליהודי, אתה צריך 12 חודש לא להסתפר, כן? זה לא עולה על הדעת, כן? מה, תראה, היפי. אז באו ואמרו, אז מתי? מתי? שיגרו בך, כשאתה כבר נראה, כלומר, להיות יפה לא מתאים בשנה הזאת, אבל גם אתה לא חייב להיות פרד, לא צריך לראות כמו מישהו מהג'ונגל, כן? אז, אבל בעצם הייתי אומר ככה, יכול להיות, אני חוזר לרמב"ם, שלמה יהיה לי, אחרי 30 יום על אביו ועל אמו יכול להסתפר, מאיזה סיבה? מאיזה סיבה? תגידו לי אתם. כי זה נקרא, נחשב פרה, אבל זה לא אותו דין כמו בשאר אבלים. בשאר אבלים זה כי האבלות הסתיימה. עכשיו, זה לא מדויק מה שאני אומר, כי בשעתו למדנו הגמרא בדף י"ט, למה בשאר אבלים זה 30 יום? למדו מנזיר, שזה שיעור גידול שיער, אבל כן, מחל המדנית צרופה, אפשר להגיד, יש פה מושגים שונים. פה המושג הוא כי האבילות נגמרה, ופה המושג הוא כי באים ואומרים, כשאתה מגיע לפרק זמן, שאתה נחשב מגודל שיער, עכשיו אותו סוד אומרים, אתה רק מגודל שיער כשקרו את שני הדברים ביחד. גם עברו 30 יום, וגם מישהו אמר לך, חמוד, לך תסתפר. לעומת זאת, הרמב"ם אומר, אובייקטיבית זה יכול להיות. אחרי 30 יום. בעצם מתברר שעל אביו ועל אמו, שזה דין בעצם בי"ב חודש. שאדם צריך ללכת, שאדם יהיה מגודל שיער. אני מוסיף שיש בראשונים דיון גדול, בעל המאור בסוף המסכת, תוספות פה על אתר ועוד ראשונים, מביאים את רב היידון והם חולקים עליו. האם כשמגיע רגל על אביו ועל אמו, האם מותר לו להסתפר. רב היידון כותב שכן, כמו שלכל אדם שהוא בשלושים שהרגל חודל, אז גם על אביו ועל אמו, הרוב הראשונים חולקים. וככה נפסק להלכה בשולחן ערוך. וההסבר שהם נותנים הוא, שזה לא מדיני שלושים, זה מדיני י"ב חודש. וכידוע, רגל לא חודל דיני י"ב חודש. מה כן מופיע בפוסקים? ואם אדם לא הסתפר בערב החג על אביו ועל אמו, אבל בחול המועד מישהו גר בו, עברו ה-30 יום וגרו בו, אז הוא מדין, היוצא מבית השביעה וזה, יכול להסתפר בחול המועד. כן, זה איזה פרדוקס, כן? אבל זה הדין שנאמר פה. בואו נראה עוד כמה הלכות, ואז אני אנסה לקבץ אותם יחד, כן? אבל זה, פה אנחנו בעצם עברנו איך נפרדים מההורים. כלומר, כל החטיבה הראשונה הייתה הפרידה, פה אנחנו נכנסים לתוך השנה, ומה בעצם אנחנו מגלים? שעל אביו ועל אמו, האבילות לא מסתיימת בשלושים. זה מה שאני יכול להגיד על המשפט הזה. מה כן אני רואה? שמה קוצב את הזמן של אבי ואלימו? מה קוצב את הזמן? קטגוריה חברתית. איך אתה נראה כלפי האחרים? איך החברה מסתכלת עליך? אני חוזר עוד פעם. אני נוטה לקרוא את כל דין אבי ואמו, הוא לא העניין של צער, זה לא קשור. המיוחד באבי ואמו זה הכבוד. אז איך זה ערך שהחברה מנסה לכל להגיד, זה מילים שאתה פעם אמרת לי, כן? כלומר, החברה מעורבת פה במקום של האבל בתוכה. עכשיו זה בולט עוד יותר בהמשך, שכן בהמשך אנחנו ממשיכים. על כל המתים כולם נכנס לבית השמחה לאחר למד יום, על אבי ועל אמו לאחר י"ב חודש. אמר רבא בר בר חנא, ולשמחת מרעות. מה קרה שמחת מרעות? יש פה מחלוקת הפוכה בין הראשונים. רש"י על אתר אומר, שאני קורא, שמחת מרעות סעודה שעושים רעים ואהובים זה עם זה, ולא אוהבי שמחה כל כך. אבל סעודה זה שמחה כגון דניסויים לא. כלומר, מדברי רש"י משמע, שההיתר של לאחר למד יום על השאר הקרובים, הוא דווקא לשמחת מרעות. ועל חתונה, גם על שאר הקרובים, הכל המתים, אסור אפילו לאחר למד יום. הרבה מאוד ראשונים אומרים שזה אבסורד, זה לא יכול להיות. כי אם האבילות הסתיימה, אני חוזר מוכן מושגית, אם האבילות הסתיימה, אז איך יכול להיות ש... שיהיה איסור, כן? לכן הם מפרשים אחרת, שהמגבלה של 30 יום הוא על חתונה, אבל שמחת מרעות מותר אפילו בתוך 30 יום על שאר, על כל המתים, כן?
אז מה זה
שמחת מרעות? שמחת מרעות זה מסיבה של חברים, שאנשים נפגשים, שותים ביחד, אוכלים ביחד. אין ריקודים ותזמורת כנראה, כן? אבל יש מפגש חברים, כן?
וזה נחשב קטגוריה, קודם כל נפרדת, וגם כאילו יותר קלה מנישואים, כי נישואים לפחות זה
שמחת מצווה,
יש לך...
נראה יותר גדולה. השמחה יותר גדולה, כן? בואו נראה עוד קצת. אמר, מתי ולשמחה ולמריאות למד יום. מה אני רואה? ששמחה ומריאות זה אותו פרק זמן. קשיה. המימר, מתנאחי, אמר רבא ברכה, לשמחת מריאות מותר להיכנס לאלתר, ותניא לשמחה 30 ולמריאות 30. לקשיה, אבא אריסותא, אבא פורענותא. כן, רק מילים קצרות על הגרסה פה. רש"י אומר, אריסותא ופורענותא, היה להם נוהג של שמור לי ושמור לך. אנחנו מכירים את זה הרבה מאוד מהכלכלה בתקופת חז"ל, להגיד שושבינות. כן, איך מממנים חתונה? דילמה מודרנית גם כן. אז בתקופת חז"ל היו מממנים חתונה כמו השיטה שמקובל בעיקר אצל עדות המזרח עד היום, שהמתנות אמורות לממן את החתונה. זו השיטה שלהם, כן? אני יודע מאיפה שאני בא זה לא ככה, מאיפה שאני בא, ההורים חוסכים כסף והם משלמים את החתונה והמתנות הולכים לזוג, כן? יש לנו מחותן אחד עיראקי, שאלה ראשונה שלו היה בעבור, זה שמי יהיו המתנות? אמרנו לו, מבחינתנו לזוג. זה אומר, בסדר, גם הוא מסכים, כן? אבל במחותן האשכנזי, בכלל זו לא היה שאלה, היה ברור שהמתנות לזוג, כן? אבל השיטה הזאת שהמתנות מממנות, בזמן חז"ל זה נקרא שושבינות, זו סוגיה שנייה בבטרה עד כדי כך שהיה אפשר לתבוע את זה בבית דין. כלומר, אם אתה הוזמנת לחתונה שלך באורן שמדון לך מתנה, מה ההנחה שמה אתה חייב לעשות בחתונה שלהם? להחזיר, כן? איך החותן שלי, שהוא פולני, היה שואל אותי תמיד, שאחרי החתונה, כשהוא היה מוזמן לחתונה, כמה הם נתנו לכם לחתונה, או שהוא ייתן אותו דבר, כן? כאילו זה, עכשיו, זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק, זה קטגוריה חברתית, שהיא סוג של תשלומים. מה בעצם הבעיה? איך אני יכול לבת אחת לשלם חתונה שלמה? אז אני לחתונה שלו קצת, לחתונה שלו קצת, אבל כשאני חתונה, הוא יביא, הוא יביא, הוא יביא. וכאילו החברה מאזנת את זה, זה סוג של חשיבה כזאת, של תשלומים, כן? כן, זה גמרא מפורט, סוגיה שלמה, של שושבינות, שאפשר לתבוע את זה בבקדי. אני כן חושב שבחברה שלא חיה ככה, זה מלא היסוד של שושבינות נפל. כלומר, מה היסוד? שזה נתפס כמחויבות, ככלכלית. אבל ברגע שהחברה לא מממנת כך את החתונות שלה, אז מלא זה כבר לא מחייב. כלומר, לכן אני לא חושב שהיום אפשר לתבוע בדין מישהו שבא לחתונה שלה, שאלה זה לא מתנה, והוא בא לחתונה. אבל צריך לבדוק כאילו איך החברה, מה המוסכמות החברתיות? זה כן מחייב, זה יסוד הסוגיה שם, אני חושב. אני מוכן לחזור לסוגיה, לעיין בה עוד פעם, אם זה מאוד... אני יודע שהתחתנתם לא מזמן, יש לכם בראש מישהו, יש פה כמה עורכי דין, אולי...
יש חברות, דווקא יותר חברה חילונית בייחוד, אבל יש חברות שמצפים ממך לשלם על המנה.
נכון, נכון, נכון. אני אומר, את עדות המזרח זה עדיין מאוד מקובל, גם אצל הרבה מאוד בחברה החילונית, זה מקובל. מה גודל המתנה, כמה שעולה מנה. אני יכול להגיד שזה יפה, כי הם נותנים מתנות יפות, כן? זה, כלומר, זה לא, לא קונים כוסות בבזר, כן? הם, יש לזה הרבה צדדים, זה לא, זה יפה. הרבה צדדים, אנחנו עובדים עכשיו בבילות, כן? אבל אני רק מעיר שה... איפה היינו פה? כן, אז הריסות הפורנות, אומרים ככה, אם אתה הראשון שפותח שולחן, אסור לך. ואם אתה, כבר הזמינו אותך, ואתה עכשיו סך הכל מה עושה? מחזיר, אז זה מותר, כן? אני יכול לספר שבחלק מכתבי היד יש נוסח אחר, כתוב רשבתא, ואפשטיין, מי שזה מסקרן אותו, יש לו מאמר על הארמית הבבלית, ושם הוא מראה שזה מילים במנדאית, שזה מושגים משפטיים של פירעון חוב. כלומר, מילים מאוד פשוטות, אתה לא פותח שולחן, לא עושה מסיבה, אבל אם אתה צריך לפרוע חובות כלפי אנשים אחרים, והם לא רוצים שהם מגיע להם לשתות ביחד, אנחנו גם צריכים לזכור שבתקופת חז"ל, בעת העתיקה, המשתאות או הסעודות האלה, היו בעצם המפגש החברתי והבידור המרכזי שהיה להם. לא היה להם אינטרנט, לא היה להם טלוויזיה, לא היה להם סרטים, לא היה להם כאילו, זה היה אמצעי חברתי ראשון במעלה. והחברים אומרים, אופי שאבא שלך מת, אבל אנחנו, או כל הקרובים שלך מתו, סליחה, ומה אנחנו רוצים? למה מגיע? מסיבה? אז זה מותר, כן? בעצם אתה לא בא לבא, אתה לא חוגג, אתה פשוט פותח שולחן אנשים שזה מגיע, אתה משרת אחרים, זה ככה נתפס, כן? עכשיו, אני אומר את האמת, אני התרכזתי לשיעור הזה באבי ואמו מול שאר המתים, לכן לא ישבתי עדיין על לגמרי לנושא הזה, אז כאן אני אגיד רק משפטים קצרים מאוד, אבל אפשר כבר מי שמעיין בראשונים על אתר, לא בלי לחפש יותר מדי, להרגיש את המתח העצוב סביב הנושא הזה, של אביב ואלימו י' בית חודש, בן אדם לא הולך לחתונות, כן? וזה נושא גדול, עם כל הפטנטים שקיימים היום, וכבר בראשונים על אתר פה אפשר לראות שהנושא הזה הטריד אותם. למשל, התוספות על אתר מביאים בסוף דיבור מחל שמחת מריות, שרבנו תם היה אומר, מותר ללכת לאולם אם אתה לא אוכל. ושותה, כן? אדם שלא אוכל ולא שותה, הוא לא שמח, כן? אי מסביבך יש חתונה שלמה, סוואט, כן? הרמב"ן בתורת האדם חולץ. הרמב"ן בתורת האדם אומר, מה? בן אדם הולך לחתונה שלמה, רק אם הוא אכל או לא אכל. הרמב"ן אוסר. אבל אפשר להרגיש, הדברים האלה מובאים פה על אתר, בראש.
ראשית, הרמב"ן לא...
מה זה?
כאילו,
הרגשה
אישית שכאילו הלך וחץ
משהו מהגן ולא ישבתי לאחור. מי הלך? אתה?
זה היה, כן,
זה היה
ממש מבאס.
כן, היה מבאס, כן.
לא ממש משמח.
כן, אני לא מתווכח עם זה, כן. אני רק, הנה,
לא מהקרות טוב, זה לא כאילו
השתתפות. רק שנייה, רק אני אמצא את זה ברשותכם. כן, זה בראש בסימן מבית. כותב הראש, אני קורא. על כל המתים, זה סימן מבית, הוא כותב. הנה, כתב הרב יהודה ברצלוני, זה על יש מרגיל שנכנסים לדוח לבית חודש, בית החופה, לשמוע ברכות או לבקר, אבל לא לאכילה. ויש שמחמירים שאין נכנסים כלל. והרמב"ן כתב שאסור להיכנס לשם כלל. זה לעולם איכה שמחה וחופה אפילו שלא בשעת אכילה, כי זה מוכח פרק שני, זה סוכה. וכן נוהגים באשכנז בתוך י"ב חודש, עומד חוץ לבית לשמוע ברכות ולא נכנס לבית כלל. כן? יש כל מיני פטנטים. אני אומר, אני אבדוק את זה. אני רק אספר לכם סיפור אחד. יש לאמא שלי בן דוד, שכשהוא היה עבד, התקשר לאבא. אבא, נגד כל הפטנטים, אני כבר אומר לכם, לא מלצר ולא כלום, פשוט אל תבוא. ואיזה בן דוד התקשר אליו כשהוא היה אבל, ושאל אותו, הוא מחלק את איזושהי חתונה עם איזשהו פטנט, ואבא אמר לו, אסור. אז הוא אמר לו, הרב, אתה יודע מה הוא אמר, שווה להפסיד את החתונה הזאת, שאני מאוד רוצה ללכת אליה, בשביל כל שאר החתונות שאני הוזמן בשנת האבל, אני לא רוצה ללכת. אז זה נושא רחב ומורכב, כן? בסדר, ובידון אני אחזור לזה. למה הגענו? הגענו למה שהיינו צריכים להתחיל את השיעור היום. מה היינו צריכים להתחיל את השיעור? ועל כל המתים, איך קוראים? אז זה בפעם הבאה, בסדר? אני בא על חוף שלכם, אבל אני פה את היסוד כבר אמרנו. בעצם אני אסביר מה נעשה הלאה, כן? מה נשאר בסוגיה הזאת? לגמור רק את כל ההבדלים מהקריאה של אבי ואמו ושאר הקרובים על הנשיא. כדי עשינו את זה. אחרי זה רק להשלים בקצרה את הגמרא בחב דלת על הקרע שלא בשעת חימום וכולי. גם זה דברים שכבר למדנו, פשוט לגייץ את זה, לדעת שאנחנו יודעים את החומר. ואז אני חושב שלא כדאי לראות את כל הסוגיה בחבב, אבל כן הייתי רוצה לראות חלק מהסוגיה בחבב שעוסקת באם אדם שיש לו קרע על שער מתים יכול באותו בגד לקרוא גם על אביו ועל אמו. בעצם מה השאלה שעולה שם? המשך ישיר של הגמרא בחב. כמה הקרעים האלה הם? הם קרע אחד או שני קרעים שונים, בדיוק, כן? אז זה בלי נדר לפעם הבאה. בסדר. אני אגיד משהו ברשותכם פרשת שבוע. אני רוצה לדבר בקצרה על איסור שמאוד נוכח בעולם שלנו, במידה בתרבות צמחונית, שנמצא בפרשת שבוע. הוא מנוסח בלשון יוצא דופן בתורה, ואני מבקש קצת לעמוד על המשמעות של הלשון הזאת. הכוונה לאיסור לא תבשל גדי בחלב אמו. האיסור הזה מופיע בתורה שלוש פעמים. פעם אחת הוא הופיע בשמות חף ג' בספר הברית שאחרי לוחות ראשונות. פעם שנייה הוא מופיע פרשתנו בספר הברית שאחרי לוחות שניות. בעצם הוא סוג של חזרה על ספר הברית. ופעם שלישית הוא מופיע בספר דברים. שם נאמר בפרשת מאכלות אסורות, בסיומת של הפרשה, אחרי איסור נבלה, לא תבשל גדי בחלב אמו. כן, וחז"ל כבר דרשו, זה מחלוקת אמנם, אבל זה מפורסם, כי רש"י מביא את זה, שזה מוזכר שלוש פעמים, פעם אחת לאיסור אכילה, פעם אחת לאיסור הנאה, ופעם אחת לאיסור איסור בישול. כן? שצריך לעמוד על הייחוד או הסיבה שהוא מתואר כאיסור בישול, או מה בכלל יסוד האיסור הזה. כן, ופה אני רוצה להצביע על שני כיוונים. כיוון אחד בכלל עומד על השאלה של מה ההקשר של האיסור הזה במקראות ומה טיב האיסור. וכאן אני אציין שיש פער מאוד גדול בין ההופעה שלו בספר שמות לבין ההופעה שלו בספר דברים. בספר שמות הוא מופיע בהקשר מקדשי ברור. הוא מופיע כהמשך לפסוק שמתחיל ראשית, ראשית בקורא הדרכה תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. מדובר בפרקים שעוסקים בעלייה לרגל, בעלייה למקדש, ונראה בספר דברים שההקשר הוא הקשר מקדשי. בספר שמות, סליחה. שההקשר הוא הקשר מקדשי. לעומת זאת, בספר דברים, זה נמצא בשולי פרשיית מאכלות אסורות. האיסור שלפניו הוא לא תאכל כל נבלה לגר אשר בשעריך תבנה לב האכלה. עוד מכל אנוכי, לא תבשל גדי בחלב אמו, ונראה שההקשר הוא מאכלות אסורות. וכבר אני אומר שאם אני שואל את עצמי לגבי פשר האיסור, נראה שיש פער בשפה של הספרים. אני גם מציע פה במאמר מוסגר, קצת דנתי עם אבא לפני כן, האם אפשר אולי את זה לתלות ברמב״ם? הוא חשב שלא, אבל אני אנסה בכל זאת. שאולי לא נכון לדבר על שלוש פעמים, כמו שנכון יותר לדבר על פעמיים, שמות מול דברים. כי בשמות, כפי שתיארתי קודם, זה חזרה. וכי תיסה חוזרים על מה שנאמר במשפטים. בספר הברית שחוזר על עצמו, בגלל שיש שתי לוחות, אז פעמיים התורה חוזרת. ואולי זה שמות מול דברים. אני אומר, למה אני מציע שאולי זה נתלה ברמב״ם? כי לרמב״ם יש שיטה מאוד ידועה, שהיא נמצאת בספר המצוות, ולא תעשה קוף פי זין, מה שהוא קורא שם, הנקודה הנפלאה, שזה חידוש שלו. הדברים גם נמצאים בפירוש המשנה בקריטות. מי שרוצה להשוות הנוסח, יראה שהוא לא מנסח את הדברים באופן אחיד. והרמב״ם פוסק שלוקים רק על בישול, ורק על אכילה, ולא לוקים על הנאה. ובעצם הרמב״ם מצמצם את זה, הייתי אומר, לשניים. אומנם הוא מצמצם את זה לשניים, כי הוא טוען שהאכילה והנאה הם למיתו של דבר קרובים אחד לשני. ההבדל בין הניסוחים הוא האם ההנאה היא אכילה מועטת, או האם האכילה היא הנאה אבסולוטית, מרובה, כן? אבל יש שם צמצום כזה, אבל כן, כדאי לתת הדעת לכך שמדובר פה בשני הקשרים שונים של שמות, שני הפעמים בשמות מול דברים, וכאן אני מזכיר את דברי הרמב״ם במורה. הרמב״ם כשהוא ניסה לתת טעם לבשר בחלב, הרמב״ם ניסה לכלול את זה בתוך האיסורים שקשורים למלחמה בעבודה זרה. הרמב״ם שם טוען שהיה פולחן שהתקיים בעולם העתיק, שהיו מבשלים גדי בחלב אמו, והתורה נלחמת בפולחן הזה ואוסרת את בישול הגדי בחלב אמו. אני אראה מאמר מוסגר שנמצא כתובת במסופוטמיה, שכמו כל הכתובות שם היא נמצאה כמובן מקוטעת, ולכן היה צריך להשלים אותה, ולכן זה תלוי בהשלמה, האם מה שאני הולך להגיד נכון או לא נכון. כן, אבל יש שם איזה כתובת שאחד מהחוקרים השלים אותה, שמתואר שם שהם היו מבשלים גדי בחלב אמו. אפשר להבין את הרציונל של הפולחן הזה, לוקחים את העולה התמימה, כן, את הגדי בחלב אמו, כן, ונותנים את הביקורים, את הראשית, כן, הרי זה מופק, זה פסוק של ביקורים, כן? עכשיו אני אומר שכשכיוון אחד, הוא, עכשיו הרמב״ם הוא לא תולי בארכיאולוגיה, כן? אבל הכיוון בעצם אומר, זה ביסודו של דבר איסור פולחני, בתור איסור פולחני הוא נאסר כאיסור בישול. כלומר, למה הוא נאסר כאיסור בישול? הוא באמת לא מאכלות אסורות במהות שלו. אלא הוא נאסר בתוך מסגרת פולחנית, הפולחן היה לבשל, אז התורה אסרה את הבישול. מה שבעצם קורה בספר דברים, ופה אני מציע פרדיגמה שאני לא היחיד שמציע אותה, לי היא מאוד נראית, וזה מאוד שונה בדברים של הרב רויר. הרב רויר, כשהוא עסק בסתירות בתורה בין ספרים, הוא לא הבדיל בין סתירה בין שמות לויקרא לבין סתירה בין שמות לדברים. הוא תמיד ראה את הכל כבחינות. אבל אני חושב שכבר בתורה עצמה, בלי להיכנס לשאלות של התיארוך של ספר דברים, הוא מתואר בתורה כספר שנאמר בעקבות הספרים הקודמים. כלומר, אני אצלח את זה בצורה הבאה. פעם באחד מערכי קלה, סבי הרב דיבר בהרחבה על ספר דברים כתורה שבעל פה. אלה הדברים אשר דיבר משה, זה משנה התורה הזאת, הוא סוג של תורה שבעל פה, ואני אסביר למה הכוונה, הוא מצטט חלקים קדומים יותר בספרים האחרים בתורה, ודורש אותם. הדבר הכי בולט הוא שהספרים הראשונים מתוארים כניתנים במסגרת המדבר, וספר דברים מתאר כניסה לארץ, או נאמר את זה בצורה אחרת, כל נושא אכילת הבשר, בספרים הקודמים, זה מחלוק אותם אומנם בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל בפשוטם של דברים במדבר אכילת הבשר היא שלמים, אנשים חיים ליד המשכן, יכולים להקריב קורבן, כשנכנסים לארץ ויש איסור של הפולחן בכל מקום, יש ריכוז הפולחן רק במקום שאפשר יבחר השם, אז בא בשר תאווה, ואז הלוחות ש... בהקשר המדברי, בהקשר המקדשי הקרוב, כן? היה להם ניסוח אחד משמעות אחת. התורה בעצם מצטטת את הפסוק של לא תבשל גדי בחלב אמו, והיא כשהיא שם אותו עכשיו מאכלות אסורות, בעצם מה התורה עושה? אומרת, האיסור הזה הוא לדורות, גם בלי הקשר המקדשי. אז הוא הופך להיות, שהשכן שלו הוא איסור לאכול נבלה, מה הוא בעצם מתואר, הוא הופך להיות? איסור אכילה. אלא מאי, למה הוא מנוסח כאיסור בישול? כי הוא מצוטט ממה? מהקשר ראשוני יותר שבו האיסור הראשוני היה בישול. כשיש גם בתנאים רמזים קצת לתפיסות האלה, כך למשל יש מחלוקת תנאים לגבי ההמשגה של גדי. מוסכם על כל התנאים שהתורה לא אסרה גדיים. ברור שדיבר הכתוב בהווה, דיינו התורה אסרה יותר, אבל מה עוד היא אסרה? האם בהמות, האם חיות? יש אולי דעה, זה לא ברור, אבל יש אולי דעה שאפילו עופות, כן, יש סיבה טובה למה לא עופות, כי הם לא יונקים, אין להם חלב. יש מחלוקת תנאים בנושא, שנראה כשמנתחים את דברי התנאים, שזה רוכב על ההבדל בין שמות לבין דברים. כי בשמות, בהקשר המקדשי, ולמזבח מקריבים רק בהמות, אז האיסור יהיה רק בהמות. לעומת זאת, בספר דברים, היות ומדובר בהקשר של מאכלות אסורות, אז היות בהמות התאורות, יש גם חיות תאורות, אז האיסור גם כולל חיה, כן? אולי זה רוכב על זה. אז זה, אני אומר, זה הכיוון אחד. אני רוצה להזכיר משהו אחר בזה נסיים, והוא אולי קשור גם לייחוד של איסור של בשר בחלב. כן, כולם יודעים שבשר בחלב זה איסור מיוחד בזה שלוקחים שני דברים מותרים ואוסרים אותם יחד. בעצם, כל מי שלמד קצת חולין יודע שמה הופך את הבשר וחלב לחפצה שנאסר? הבישול שלהם. בלעדיהם זה לא זה לא בשר וחלב, מותר לאכול בשר כשר, מותר לשתות חלב, כן? הבישול, כלומר הבישול הוא קריטי פה, כי הוא יוצר אותם כחפצה של בשר וחלב. איך פעם שמעתי מהרב, הוא אומר, מדאורייתא האיסור הוא בשר בחלב, מדרבנן האיסור הוא בשר וחלב. ככה הוא תיאר את זה, כן? אבל הבישול קריטי, כי מדאורייתא רק כשיש בליעה בחום, בבישול, רק הוא יוצר אותו. אבל האמת היא שהנקודה הזאת היא גם תופסת בגלל הייחוד של האיסור הזה והמקום המרכזי שלו בחיים שלנו. שכן, אם אני חושב על מעגלי הקדושה שפרשיות המאכלות האסורות מנסות לסרטט סביב החיים שלנו. אז יש מעגל אחד שהוא המעגל הבולט, שאומר יש בהמות טהורות ויש בהמות לא טהורות. אבל המודעות, או הייתי אומר, ההבדלה המתמדת של הכשרות, היא לא נעשית כך. קונים את ההכשר הנכון, אתה קונה את הבשר הזה ונגמר כשרות. בשר וחלב הוא היחיד שהוא זה שמכונן את שיטות הבישול, או ליד תור של דבר, הוא זה שלוקח מטבח והופך אותו למטבח, מטבח יהודי, כן, שני מערכות כלים, המתנות, הסעירים, כן, כל מערך הדינים האלה הוא מערך שבגלל שמדובר במאכלות שהם מותרים, אז הוא הרחיב את מעגל הקדושה לתוך המטבח שלנו, לתוך הכנת האוכל. ובזה הוא יצר תשתית מאוד מאוד עמוקה לעולם הקדושה. יש פה צמחונים? מישהו רק קצת אחד שכלים בבית? אוקיי. אני מקווה שהדברים נכנסים ללב. כלומר, באמת, בשר וחלב, עכשיו תחשבו על החיים בלי בשר וחלב. אבל אני מסכם, זה איסור בישול בגלל שהוא לא שם גבול בין המותר והאסור, אלא כי הוא בא לכונן את המותר. הוא בא, הוא מדבר על איך מכינים את המותר. ערב טוב. תודה.